ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
תזכרי, בסדר. התפילה היא מעמקת בנו את ההרגשה העליונה הקדושה שהיא התמצית של ספיגת אור חי העולמים שבנשמתנו, והיא זורעת בנו אורות קדשים מצמיחים פרי ישועה. טוב, קודם כל אנחנו רואים הנושא שלנו כאן פה היא מעמיקה בנו, היא גורמת לנו לאיזה הפנמה, התפילה אולי התפילה היא גורמת לנו להפנמה של מה? של הרגשה עליונה קדושה. כאן לא מדובר פה על משהו שכלי, לא על איזה הבנה, אלא כמו חושים, נכון? רגע זה משהו כמו יותר חושי, משהו לא חושי, אבל לא הגדרה בדיוק שכלית. אני מרגיש טעים, אבל אני לא יכול להסביר למישהו מה זה להרגיש טעים. אני רואה צבע, אבל אני לא יכול להסביר בדיוק לאדם, זה לא דבר שכלי, נכון? אני גם שומע קול ערב, קשה להסביר בדיוק מה זה קול ערב. נכון? אולי קצת יותר, אני מריח ריח, זה לא דבר שהוא, כל החושים, כל החושים זה דבר קצת, אולי תת שכלי בדרך כלל, או שונה מהשכל. אז גם כן, אותו דבר, יש הרגשה עליונה קדושה. איזה הרגשה? עכשיו, הרגשה העליונה הקדושה הזאת שעוד נדבים מה היא, היא במהלך התפילה היא מופנמת בנו יותר. יש איזו הרגשה העליונה הקדושה שאנחנו מפנימים אותה דרך התפילה. מה זו הרגשה הקדושה העליונה הזאת? היא התמצית של ספיגת אור חי העולמים שבנשמתנו. אז זה שלב ראשון. לאור הפסוקות הקודמות שדיברנו על זה שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא לא מתחיל מהשכל, זה היה הפסוקות הקודמות, שאנחנו לא מתחילים להכיר את הקדוש ברוך הוא ולהיפגש איתו דרך הקרוב צריך להיות. זה מעניין, כי על אברהם כתוב שכן, ככה הוא התחיל, אבל לפחות זה הייתה התחלה. יש קשר שהוא הרב הוא קורא לזה אמונה בספר באורות ראייה, יש כאן מאמר של הרב קוק, הרב קוק אומר מהי אמונה, ויש לו משפט מאוד מפורסם. הוא אומר האמונה היא לא שכל ולא רגש. מה, הרב גדי מזכיר את זה הרבה מסתובב. כלומר, יש לו ביטוי שזה חיים, נכון? הרגש והשכל זה כלים שימושיים שדרכם אנחנו חושפים את זה. זה כלים, זה כמו סוג של קביים לחשוף את נקודת האמונה. שאמונה עצמה היא חיים.
שרון.
כן. פיתוח האמונה זה פיתחון, כישרון פנימי. כישרון, לחיות את האלוקי. זה חיים, לחוות, לחיות. להיות קשור לאלוקי שבתוכנו. אז הנה, מאורות האמונה קוראים לזה. זה במאמרי ראייה, עמוד 70. האמונה אינה לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. זה לגלות, להיות קשור, לחיות את הנקודה העצמית הנשמתית הכי פנימית והעמוקה שלך. שצריך להדריך אותה בתכונתה. את הנקודת הנשמה הזאת, הנשמתיות הזאת, צריך להדריך אותה תכונה הזאת כדי שהיא תופיע בדרך ותתפשט. כשהם משחיתים את דרכה הטבעילה, איננה צריכה לשום תוכן אחר לסעדה. אם היינו חיים את עצמנו, חיים את האלוקי שבתוכנו, חיים את הנשמתיות הזאת בצורה טבעית, לא היינו צריכים שום דבר בשביל תוכן אחר, כלי אחר, כדי לסייע לה להתגלות, אלא היא מוצאה בעצמה את הכל. אבל בעת שנחלש אורה, שהנשמה לא מהירה בתוקפה, היא לא מעורה בצדה, לא, איננו חיים את האלוקי התמון בתוכנו בצורה מלאה, אז בא השכל והרגש לפנות לפני הדרך. אנחנו מתחילים להכיר בזה שבתוכנו משהו פנימי, דרך מבט שכלי, יש אלוקים, ואלוקים הזה הוא קשור אליי, הוא יצר אותי, הוא הניג אותי, אני רואה את החוכמה, נגיד נלך בצורה הפשוטה והידועה יותר. אנחנו מכירים את החוכמה שיש נמצאת בכל, בעולם, החוכמה שנמצאת בעולם, החוכמה, הסדר המיוחד בעולם מלמד המסדר. המסדר הוא מעיד שיש איזה קשר ביני לבין המסדר, עובדה שאני סודרתי. העובדה שאני סודרתי מלמד שיש מסדר שסידר אותי. העובדה שסדר סידר אותי, זה אומר שיש יחס בינו לביני. נכון? זה, נכון, זה נקודת הבסיס המדורה יותר של התפיסה השכלית להכיר את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הרגע שאני כבר מכיר את זה, אז אני מתחיל לחפש את זה. כשלחפש את זה, מתחיל להיות קשוב לזה. טוב, אז יש מגע בין אלוקים אליי. הוא סידר אותי, הוא מכוון אותי, יש לנו נגע, יש נקודה של קשר. הבנתי בשכלית, טוב, בוא נתחיל לטפח אותה, נחשוב איך אתם מתחילים אותך, איך אנחנו עובדים על הדבר הזה. הרגש, יש רגש דתי מסוים, בקשה, חפץ, כל הדברים, כל אלה עשוי לפנות לפני הדרך. אבל גם אז, גם שאנחנו עוסקים בעולם שכלי של הוכחות של אלוקים, כן, שיש חוכות הלבבות, נגיד, בשער האיחוד ידוע, הוכחות לקיום אלוקים, פרק ה' של פרק ד', או אני לא זוכר, נראה לי פרק ד', מאמר ד', בכוזרי, מאמר נבוכים וכדומה. גם אחרי הכל אנחנו צריכים לדעת שכל הפעולות השכליות, זאת לא נקודת האמונה הסופית. זה רק מסייע גם אז שמשתמשים בשכל וברגש צריכה היא לדעת את ערכה שלא משרתי השכל ברגש שהם הם אינם עצרותה. הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא לא מתחיל בהקרות שכלות, זה מצב כבר של חולי. החולי הזה כנראה עופף רבים מבני האדם, אבל זה מצב מסוים של חולי, כי אנחנו נמצאים במקום שהנשמה, אנחנו מאוד אטומים לקשר שלה, אנחנו מאוד שומעים אותה, היא מאוד מאוד דלה, היא מאוד מאוד חלושה. החומרנות הרבה שבנו באופן אישי, החומרנות של העולם, החומרנות של החברה, החומרנות של התרבות, וכל הנטיות של ההפך עם מעשה הנשמה יוצרים שהיא הולכת ונחלשת, היא הולכת ומחוסה, היא הולכת וקליפות קוראים לזה בכל מקום, נכון? היא הולכת ומוסתרת. אבל היסוד הפנימי, כמו נגיד לצורך העניין למשל של במשלים יותר פסיכולוגיים, שצריך לחזק לאדם את ההכרה שלו בעצמו או בקשר שלו, או אדם חסר הכרה במושג ערך של אב לבן, טוב, אז אם הוא מזניחה או אב מזניח, אז הוא לא תשמע, הוא ילד קטן, הוא חסר ישע לפי החוק, אתה בעל הסמכות, ואם אתה לא תעשה הוא ימות, אז אם הוא ימות אז מה יקרה? זה לא בצער, בצער דבר הזה צמרת עליו הרבה פעמים. טוב, אז עכשיו הוא פועל את כל הפעולות הטכניות שנקראות אבות, כן? או יש כבר זוגות נשואים, אנשים זוגות נשואים, כן? אז הקשר, תשמע, יש כללים כאלה, איך אבא, איך בני זוג צריכים לדבר, טוב, וגם אחרים צריכים להיכנס לעניינים, כן? אז נכון, ספר ספרי הדרכה, נכנס הביתה, תגיד ככה, תשב רגע, תנתן, תדבר, היא תגיד מה שאומר, נכון? אבל בצורה, ככל, כל זה אמור, בוא נגיד ככה, יכול להיות שגם אנחנו צריכים את זה, אבל כל זה אמור רק להזכיר לנו שבעצם יש קשר עמוק הרבה יותר מאשר ההגדרות השכליות. זה אמור לבוא מטבעיותינו, אנחנו לומדים את זה, אבל אנחנו לא בסופו של דבר ניצור מערכת קשרים שהיא פועלת על פי תכנונים ומוחשבים. טוב, אם היא אומרת ככה תגיד ככה, אם היא אומרת ככה תענה לה ככה, אם לא תשאיר, כשהיא עושה ככה היא מתכוונת שתסדר את הבית, כשהיא עושה ככה אז היא אומרת שאתה לא אמרת לו תודה על האוכל או משהו כזה מסוג הזה. כל זה מטרית שיש אנשים שצריכים את זה, אבל אדם שגדל עם רקע בריא של הכרה, של קודם כל הכרת הטוב, הכרת האחר, כישרון אהבה והמשיכה הטבעית שיש בבני זוג ותחושת ההשלמה, אז כל הדברים האלה כבר רק מלמדים אותנו מה שכבר אני יודע, רק אני אותו כוח למדתי, אבל עכשיו אני חוזר לקשר הטבעי שנקרא איש ואישה, אב ובנו, אותו דבר גם אדם ואלוקיו. זה יסוד הקשר הפנימי, אמונה. וגם כשאנחנו עוסקים בהדרכות, חשוב שתוך כדי זה נדע שאנחנו עוסקים ולפתח את הדבר הטבעי ולא רק קשר שכלי. בסדר? גם את צריכה לדעת את ערכה שלא משרתי השכל והרגש הם הם אינם עצמתה, לא זה עצם אמונה. כשתהיה קבועה באיתן מושבה, אז צריכו השכל והרגש לפינוי הדרך שנמצאת וחיה ותוכנו, זה שכל והרגש עוזרים לנו לנווט בצורה נכונה. איך מתייחסים בצורה נכונה של אב ובנו? לא למדתי תמיד, חשבתי שאם אני גוער בו זה עוזר לו, חשבתי שהפוך שאני אפנק אותו זה גורם לו אהבה, וכן הלאה והלאה. סוגיות רבות שאדם לומד אותם במהלך החיים שלו, ועדיין אתה לא לומד זה טוב, אז במשך החיים ובסוף שאתה זכן אתה כבר ואתה ככה אני צריך להתנהג כאבא. אבל הדבר, אבל אני זוכר שאני שמעתי פעם על דרך זה, טוב, אתם עוד לא הגעתי זה, אבל גם לא נתכוננו בעזרת השם. כשהייתי צעיר, אז היינו כל מיני סוגיות חינוכיות של ילדים קטנים, שעל פעם ראשונה תראו את התסכולים של ילדים הקטנים, ואת ה... אתה לא כל כך מכיר את זה, היום אני כבר, הוא כבר נבל מזה, זה כבר... הקטנה שלנו היא כבר שביעית, שאנחנו... זה קצת עולם אחר קצת. אבל בהתחלה, הפעם אני איזה, אז אחרי שלמדתי בראשית יעקב, למדתי שם תואר ראשון, B.E.B, תואר ראשון בחינוך. היה שם איזה אחד, אני אקרד אותו בצעירות מבוגרם, באיזה 10-15 שנה, אבל הוא היה בן פתח תקווה, אולי לא 10 שנים, אולי מבוגרם, בן פתח תקווה, הכרתי אותו, והוא היה פסיכולוג, הוא רצה, אז עבדתי איתו פעם על איזה כמה סוגיות, נשמע והרקע הפסיכולוגי, הוא בן תורה. אז הוא אמר, לא יודע, ככה, לא יודע, ככה, הוא אמר, נגיד חצי משפט. שאומר לאשתו, אבל פעי, תראי, אנחנו לא תמיד יודעים, אם אנחנו לעשות דבר הזה נכון לילדים שלנו, דבר הזה נכון לילדים שלנו. אבל דבר אחד לילדים שלנו יודעים, שההורים שלנו חושבים על חינוך שלהם. כלומר, יש כאן הורות, יש כאן הורה, הורה אכפתי, הורה של מישהו אחריות. טוב, עכשיו עשה החל והרגע צריכים לנווט, אבל הדבר העיקרי נמצא. זה כבר מקום אחר לגמרי. עכשיו שם נעזור. קודם כל יש כאן אהבה, זה ברור שיש כאן אהבה. טוב, אני לא תמיד יודע איך להנחיל את זה. אבל אין פה שאלה אם יש אהבה ויש קשר או קשר. זה דבר גם כאן, מה שדיברנו עכשיו על הנושא של התפילה. התפילה היא מעמקת בנו את ההרגשה העליונה הקדושה. יש בנו איזו הרגשה עליונה קדושה ששייכות לנשגב. יש לנו איזה משהו לא חושי, לא קשר מתחיל מהשכל, קשר שבא אלינו מלמעלה, משהו שנקלט מלמעלה, של קשר, מה שראינו בפעמים שבועות, כן? שבעצם התפילה זה הזמן שאנחנו חושפים את הקשר הזה, נכון? לא דרך שכל, אנחנו יודעים שיש גודל, ואת הגודל הזה אנחנו רוצים לממש, קודם כל להטמיע אותו בתוכנו. באה התחילה ומפנימה את הקשר הזה שנמצא ממילא. מאיזה קשר? ההרגשה העליונה הקדושה שהיא התמצית של ספיגת אור חיי העולמי שישמתם. כלומר, זה הרגשה כלשהי, שעכשיו אני מפרט את המילים, תמצית, של ספיגת אור חיי העולמי של נשמתנו. כלומר, מה שהנשמה סופגת, משהו לא מוסבר, משהו לא דווקא שכלי, אלא אנחנו ממצים מתוך כל ההרגשה שהנשמה חובה, מה לעשות שאין לי כל זה תוכנו? הנשמה רק צריך לדעת, רב חיים וולוז'ין, בנפש החיים כותב על זה, הנשמה, אנחנו לא באמת חווים אותה, אנחנו לא רואים אותה. מה שיש כאן בנשמה זה טיפי טיפים של זליגות. הנשמה היא הרבה 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 מעבר למה שהגוף, ומה שהגוף יכול לקלוט. מה שהנשמה היא דבר נצחי, רוחני ופשוט. יש לנו ממנה איזה שיריים כאלה, אני חושב שרואים משל כזה, זה כמו איזה חבילת צמר שיוצאים מן כאלה, שמנצים כאלה, משהו שיוצא מתוך זה. יש לו ביטוי שם, הוא אומר שלכן, מה שהאדם אומר שהוא ספרים, אני לא יודע, הוא קרא ספרים הקדושים, מה שנקרא, כתוב שהאדם, מה אתה ספר את זה? שהאדם נמשל לנעל, נכון? למה זה נעל? נעל זה החלק הכי תחתור, והחיצוני של ה... זה החלק החיצוני של ה...
החיצוני.
של החלק הכי תחתור באדם. זה המקיף חיצוני של הדבר. אז מה זה הגוף? הגוף כולל בתוכו משהו מזרמי הנשמה.
זה קרחון.
זה קרחון, וזה רק להיות מזה מתגלה וחודר לתוך השם. אבל רוב הנשמה היא בכלל למעלה, למעלה, למעלה. הנשמה זה לא דבר אחד, יש מה זה נשמה, רוח, חיה, יחידה, שכל אחד מהם זה קומה על גבי קומה, שכל אחד מקנן מעט, הראשון שלו זה, אנחנו רואים את זה גם הרבה, סוף מעשה מחשבה תחילה, נכון? אז נעוץ סופה מתחילתן. הסוף של המדרגה הכי הכי עליונה הוא ההתחלה של המדרגה שמתחתיה. כאילו, הגוף זה הגילוי של החלקים הכי טובים של הנשמה. והנשמה היא החלק התחתון ביותר של מה שנקרא חיה. טוב, יש מודות שאנחנו לא מבינים. והחיה, שזה כלומר, מה לגבי זה, זה המגע עם התחתון של היחידה. כלומר, החלק התחתון של המדרגה אחת והעלייה מבוא למדרגה מתחתיה. טוב, בכל אופן, ענייננו, אז התמצית של ספיגת אורחי העולמי של נשמתנו, אנחנו מעמיקים את זה בתוכנו. ההרגשה, הריכוז, ממה שהנשמה סופגת, הדבר לא מוסבר, לא דבר שכלי באמת, נכון? לא איזה מחקר וידע, אלא התחושות האלה אנחנו הולכים ומעמיקים אותם, מפנימים אותם. לכן התפילה היא באמת לא פעולה מחקרית. היא לא פעולה של ידע, זה כתוב, זה הרבה קוראות עיון תפילה, נכון? עיון תפילה זה אחד הדברים השליליים. יש עיון תפילה חיובי, ויש עיון תפילה שלילי. רש"י אומר, כל מי שמעיין בתפילתו מביא לידי כאב לב, רש"י אומר שבודק אם בסופו של דבר התקיימה או לא. אבל יש גם עיון תפילה כנראה כפשוטו, לאיים התפילה, זמן של התפילה, זמן של רגשות. הרב קוק ככה מסביר את הסתירה בין טעמי תורה, שאנחנו דורשים אותה, למשל הגמרא אומרת, מפני כל האומר, סליחה, הרב, סליחה, ברמב״ם, בהקדמה פה לנטריה, בהקדמה לנטריה. הרב ציודה, פה בהקדמה, מביא את הסתירה הפורסמת דברי הרמב״ם. הרמב״ם, במורה נבוכים, הרמב״ם בהלכות תפילה, מביא כמובן את ההלכה הפורסמת, שכל האומר, האומר, על כאן ספור יגיעו רחמך, והטוב יזכר שמך, מודים מודים ושתקים אותו. מודים מודים, דומה שתי רשויות. הטוב יזכר שמך, כאילו מודה על הטוב ולא מודה על הרע. על כאן ספור יגיעו רחמך, אז משקים אותו לעמה, שעושה מטוב של חדש וחכמים ואינם גזרות, ואינם אלא גזרות. אז המצוות הן באמת רק גזרות, הן לא רחמים. הרמב"ם עצמו, אבל מורה נבוכים בעצמו, הוא עצמו כותב שהסיבה שמצוות שלא חכן, זה בגלל רחמים.
המהר"ל, לא?
המהר"ל דוחף אותו, המהר"ל חולק עליו, והוא שואל עליו. זה התפארת, נכון, אבל ככה הרמב"ם פוסק, והמהר"ל דוחה אותו. המהר"ל כאילו, שיוצא כנגדו בחיר ובחנית. אבל לא מוזכר שם משהו, הרמב"ם עצמו, אתה אומר, זה לדעות שאומרות שמי שאומר שיש טעם, שהרמב"ם אומר ככה, מה שכתוב במשנה, שכאן ציפור יגיעו רחמך ושתקים אותו, זה מי שסובר שאין טעם למצוות, אבל אנחנו חושבים שיש טעם למצוות. ולכן אני אסביר לך, הטעם של מצוות שלא חכם, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מרחם, מרחם על הבריאות, מרחם על ה... תעשה כל מחומר, הקדוש ברוך הוא מרחם, תנו לכם ציפור כל מחומר שאתה תרחם על בני אדם, כן, אז ככה תרחם עלינו. הרב מסודר עצמו, הוא עצמו פוסק את זה להלכה. אז כאן הרב ציודה מזמין, שיש את זה בין תפילה לתורה. בתורה, בלמד לימוד תורה, אתה יכול לעיין בהמון המון מחשבות. יכול להיות המון טעמים, המון ציורים וצבאות. אבל זמן של תפילה זה זמן של שפיכת הרגל. זה לא זמן שבו אנחנו עוסקים בעיונים ולמדנות. מספרים בשם הגר"א, שהגר"א פעם היה איזה תפילה כלשהי, אחרי התפילה אמר, שהיה לו ביתו באמצע אחת הברכות, היה לו, אחת הברכות היה לו, 300 או 400 כוונות הוא למד באותו רגע על הפסוק הזה בשנייה אחת, הוא השתה רגע אחד ואת הכל שכח בגלל זה. הוא דחה את זה, כי זמן של תפילה זה לא זמן של הרהורים ואימונים, זה זמן של שפיכת הלב והרגש, ובגלל שהוא השתה שנייה אחת או שנייה, לא יודע, אתה הכל השתכח בגלל. ובמשנה ברורה מסכים, מביא מגן אברהם והלכות תפילה, שכל הכוונות והסדרים והכל 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 זה לפני התפילה. הרש מכינון, שהרש מכינון שהיה אחד מגדולי המקובלים, לפני כן היה מעיין ומעמיק בכוונות עצומות לפני התפילה. זמן התפילה היה שופך ליבו ובוכה כתינוק. זה לא זמן שתהליך שכלי, זה זמן להיחשף לאותו רגע שהרב הוא קורא לזה כאן, הרגשה עליונה קדושה. זה הזמן, את הרגשה עליונה, הדקה הדינה שהיא מעל השכל. בשפה, אנחנו נכנסים להתפיס לך שבוע הבא, עוד שבועה, סליחה, למעלה מטעם ודעת. עיקר הקשר מתחיל למעלה מטעם ודעת, למעלה מהידיעות, למעלה מהעבודות והעשרות, את זה אנחנו רוצים להיפגש, את זה אנחנו רוצים להעמיק בתוכן.
איפה הרב? מה, הוא לא מתכוון בתפילה? לא הבנתי.
לא, בתפילה אתה מכוון בעיקר למילים ולשפיכת הלב. להעמיק לך את הקשר. ככה כותב רב חיים ולוז'ן. תוכל לבוא לבית שלך, אומר, בזמן התפילה, עיקר הכוונה היא להשקיע את מלוא דעתך, את כוונתך, בתוך המילים. במילים. במילים. את המילים שנמצאים עצמם, להיות כולך בדעת, להיות, לכוון את כל מילותיך ואת כל רצונך במילים של התפילה עצמם. אני אקרא לך את הלשון שלו.
לא לעשות כוונות, מלכות, לעשות זה, כל הדברים.
יש כאלה שעושים את זה.
כאילו, אז מה, זה אנטיתזה לבטל, נגיד,
כל מיני... זה אומר שזה העיקר. אני מסביר, למה צריך כל כך הרבה אנשים לסדר את התפילות, כי הכל כאן כנגד סדרים עצומים, והכל כנגד כוונות עצומות, הכל מסודר. כן. זה פה, איפה זה אתה נמצא? פה ברמב"ן יש שם כמה... פה מדבר על התפילה שאף אחד לא יכול לסדר את כל הסדרים האלה ואיזה עומק של מחשבה יש כאן. הנה, אלא עיקר עבודת התפילה, זה היה משאר, עיקר עבודת התפילה בעת שהאדם מוציא מפיו כל תיבה מהתפילה יצייר לו אז מחשבתו את אותה התיבה באותיותיה כצורתה ולכוון להוסיף על ידי הכוח הקדושה שיעשה פרי למעלה להרבות קדושתם ואורם, לכוון שהמילים עצמם יפעלו את פעולתם לצייר לעצמך את המילים בצורה הברורה והמלאה ביותר. כן,
אבל זה לא כאילו
לצייר את התיבה באותיותיה כצורתה בצורה מלאה
את המילה או את
הפירוש שלה, את המילים ככה משמע ולכוון להוסיף על ידה כוח קדושה. טוב, שאתה קורא אתה גם מבין את הפירוש, אבל ממש להיות כמה שיותר שקוע במילים עצמם ולכוון להוסיף על ידם, על ידי המילים שאני מוציא, כוח קדושה שיעשה פרי למעלה. זה המילה ברוך, עוד מעט נדבר עליה. ברוך אצלו התלמידי, יש הרבה דברים. לכן רק אני מסיים, נקראת התפילה הדברים העומדים ברומו של עולם, שכל תיבה בצורתה ממש היא עולה למעלה למעלה, וכל אחד פועל בשורשה לפעול פעולות ותיקונים נפלאים.
אז עולה פה קצת ספירה, למה? כי יש לנו הרבה פרשנים שמסדרים את סדר התפילה או מהות התפילה או דברים שנקודתיים בתוך התפילה, נגיד קדושה למהר"ל. המהר"ל מסביר בנתיב עבודה כל יום של קדושה, שלוש קדושות בתפילה וכל מיני וכל. זה סותר. אם כל הכוונה שלי רק במילים האלה, אז למה אני לומד את המערך של התפילה?
אני מוסר את עצמי לכל המילים, יש כאלה שאומרים, מכוון לכל מה שקנו על שכל הגדולה במילים האלה. לפני התפילה אני מנסה לחסום, לפני התפילה אני מעיין. אני יכול ללמוד, הרבה יכול ללמוד, זה משפיע, זה נמצא בתוכנו.
אין בעיה, אבל אם אני לומד את זה, הרי בסופו של דבר, אם בתפילה אני צריך להתרכז רק בזה, ולא להגיד מהות שמאחורי זה, כי
אני חושב שאדם הוא אחד. וברגע שזה נמצא, אז גם כשאני אסתכל על זה, גם כשאני משקיע את עיקר כוונתי בדבר הזה עצמו, באים מאחורה כל הכוונות וכל המחשבות, אבל זה כאילו בא מאחורה. אתה מבין מה אני מתכוון? לא, לרכז את עצמך במילים האלו, וכל מילה לבוא אליה במלוא...
אבל אם אני רק מדמיין את התיבות, את האותיות, ואני לא אז נכנס...
דברו כל תפילה, אני אקרא לך את הדברים.
בולים לריבונו של העולם, תוך כדי...
מדברו כל... אני אומר לך מה הנוסחה כאן. אני לא יודע אם אתה ממש כל מילה אתה נמצא בה, לא מאוד מאוד בכל זאת תרץ על המילים, אבל באמת בזמן התפילה כל מילה אתה מחוקק אותה ולבחר כמה שיותר ומכוון שהיא תפעל את פעולתה. זה ככה אומר, דברו כל תיבה שהיא כוח וחלק מנפשו ידביק בה ראותי מאוד, ידביק את כל רצונו במילה הזאת. עכשיו הוא מצומצם, אבל שום דבר לא חושב, לפני כן הוא מצליח להגיע להתפשטות הגשמיות, שום דבר בעולם הזה, מסיר אותך אתה רק במילים. זה דבר מאוד לשפוך בנפשו ממש לגמרי ולהדביק את המילה הזאת בשורש שלו, כי כל מילה כאן היא פועלת פעולות עצומות שרק עד שקס הגדולה שידעו את כל התיקונים וכל סדרי העולמות, הוא כותב את זה לפני כן, וכל הצרכים שיהיו וכל הדורות ואיך כל מילה וכל ביטוי מתקן את כל התיקונים, אומר זה ממש מנבואה ברוך הוא, זה חצך 120 חכמים שבתוכם נביאים ושרי מעלה, עד מי שמעון הצדיק ומעלה, עד עזרא הסופר, רק הם יכולים לכוון את הלב לכוונות ותיקונים ולהדביק לעצמם בשיחה במילים האלו עצמם. הוא כותב פה בהחבה, ורגע, צריך לראות כמה שהרב צבי יהודה כותב כאן לגבי ה... אז הנה, בסוף, בעמוד י', ממש ממש בעמוד האחרון.
כן.
מזכיר בשם אבא שלו. על פי לימוד ארוך בעמוד...
כזה עמוד י',
כן, אז נתראה קצת אחרי זה, על פי לימוד ארוך שנקבע על ידי אבא, איזה כאן...
כן, כן. מה פי לימוד ארוך?
קצת תראו כאן. בשורה הרביעית שם. על פי לימוד ארוך שנקבע לנו מפי חודשו של האמור הרב ז"ל בחילוקי הגדרים שבין תורה לתפילה, שכן הועיל לבאר, ככה אבא הסביר, את החילוק של דברי קודשו של הרב במורה נבוכים בטעם מצד שלא חכה, שמשום צער בעלי חיים, לעומת טעם המשנה בפרק ה' לברכות שנפסקה להלכה, וחיבורו הגדול מלכות בחורות שאומר הכת צבאות יהיו החיים ושותקים אותו. אז הוא אומר שאין טעם למצוות שלא חכה, והוא כן נותן טעם. זאת אומרת, בתפילה אסור לך לומר שזה הטעם. ואילו בספר מורה נבוכים, הרמב"ם עצמו אומר שהטעם בגלל שהקדוש ברוך הוא מרחם. מבינים? כי באמת, אין המשנה פוסלת כלל בהחלט נתינת טעם הזאת המצווה. בפרט הייתה על המצווה, אלא פוסלת את הכנסתה לתוך מטבע התפילה. בתפילה אתה לא עוסק במחשבות ובכוונות השכניות. כי הטעם הזה קשור לעצמו, ובוודאי ניתן להמר, בתור הסברה אפשרית למצוות השם, בעולם העיון והשכל, בכלל כל ריבוי פניה וטעמיה של תורה, בתוך כל העולמות המעיינים והשכניים, אתה יכול גם למצוא טעם כזה. אחד אחר יגיד מצווה שלא חכה, נמצא טעם אחר. אומר את הטעם הרמנו, זה בסדר, לתת עיונים ושכלים ומחשבות ועיונים ודברים כאלה, זה אפשר לעשות לפני התפילה. אבל כמו שגר ביקיף העגר ועוד ועוד, כמו שיש מקום לכמה סברות ודעות לחקירת אבינתה של תורה, כן יש מקום לדעה זו, אומר דברי המורה לבוכים. המורה לבוכים בתוך עולם הסברות וההסברים לטעמי מצוות, הוא יכול גם לתת את הטעם הזה, אבל לא בתור החלטה שזהו טעמה של המצווה. כי מי בא בסוד השם? התפילה, אתם רואים כאן משפט מודגש, אבל התפילה אין מקום לסברות ודעות מסופקות ובלתי מוחלטות, אלא לוודאיות המוחלטת והמיוחדת, שהיא בכלליותה כוללת בתוכה גם כן את כל פרטי הסברות, כלומר, להיות שייך לוודאות שהיא רק להצליחת הגדולה ידועה בצורה מלאה ושלמה, קיבלו את זה ברוך חודשיו, שהיא בכלליותה, הוודאות הזאת, היא כוללת לך גם את כל פרטי הסברות והדעות השונות המתאימות. כשאתה אומר את זה, כל הדעות והכוונות והמחשבות והכל הכל נמצא כבר כלול בתוכם. כל האופציות וכל השונות, זה בעצם, דיברנו על זה פעם, לא, בתפארת דיברנו על זה, שבעצם זה עומק המצווה שקיים אותה לשם עשיית המצווה. נכון, הרבה הרבה כוונות, ייחודים, אבל הכוונה הכי בסיסית, מצד אחד הכי פשוטה, אבל אולי גם הכי גדולה, היא בגלל שהשם ציווה. והשם ציווה זה יכול להיות הכי פשוט. לא יודע, השם ציווה, יש הרבה הסברים, אני קטנתי, אין לנו חומר לעשות משהו טכני, עשיתי. זה אפשר להבין את זה ככה, אבל בעומק זה בגלל שאיך שהשם יודע מה מונח בתוך כל המצווה הזאת. הקדוש ברוך הוא יודע את כל הכוונות, אני עושה את זה על דעת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כי כל מה שאני אגיד, זה יפה, זה טוב, אם אני רוצה ללמוד את זה, לקיים את זה גם כן, להוסיף מזה איזה מוסר עסקי, זה בסדר, אבל דע לך שהקדוש ברוך הוא ציווה את המצווה הזאת עם עוד אלפי ואין סוף טעמים וסברים ותיקונים ופעולות שאנחנו בכלל לא חשופים אליהם, ואנחנו כמו המצווה מתמסרים לאיך שהקדוש ברוך הוא עושה מצד עצמו. איזה הרב הוא קורא, זה יראה. יראה זה אומר לא מצד איך שאני מבין שזה אהבה עם כל גדולתה, אלא מצד איך שהמצווה מולכת אצל המצווה. ואיך המצווה נמצאת אצל המצווה? באמת לא יודעים. אנחנו מסורים לכל זה לגמרי. אז זה כמה שהוא אומר. אז אני חוזר לנושא שלנו, כל זה טיולים קצת, בסוף חזרה לפסקה שלנו. אז התפילה היא מעמקת בנו את ההרגשה העליונה הקדושה, שהיא התמצית של ספיגת אור חיי העולמי שמן נשמתנו. אז קודם כל היא מעמיקה יותר, נכון? יותר ההרגשות שאנחנו מעמיקים אותן, של הכיסופים, החרטה, החרטה למרחק, הכיסוף להתקשות לקודש, לעדינות, לאצילות, לרקות הזאת, לקדושה הזאת, לצלם אלוקים שבנו, יכול אלוקים אותו, נקצפה וגם כאן, תנב שחפות בשם, אנחנו הולכים ומעמיקים אותו והופכים אותו לדבר יותר ויותר דומיננטי. זה לא רק פעולה של הפנמה, אלא ממילא, כיוון שהפנמנו את זה, אז עכשיו, קצת מה ששאלת, נזכיר את השם, אני חושב. כמו שדן, נכון, אמרת. כמו שדן אומר, עכשיו זה גם יפעל פעולות גם הלאה. והיא גם זורעת בנו אורות קדושים, מצמיחים, פרי ישועה. אחרי שיותר ויותר הנשמתיות הזאת היא יותר, הרגשות העדינות האלה שהן לא כל כך מושגות, הן לא כל כך נתפסות, זה כזה, כמו זה נוגע, לא נוגע. נכון? קצת איתנו, קצת לא איתנו, יותר ויותר מופנמות בתוכנו, אז היא מתחילה גם לפעול בתוכנו יותר, זה יותר חדר אלינו, אז זה מתחיל, זה כמו זרע שהוא מתחיל לגדול ולהצמיח פרי ישועה. ולא לנו האישים הבודדים בתור פרטיותנו לבד, שאנחנו מתפללים ומתעמקת בתוכנו הנשמתיות הזאת, ההרגשה העליונה הקדושה הזאת, וזורד בתוכנו עוד כוחות של קדושה ועליוניות כזאת, היא לא רק פועלת עלינו, אלא כל מה שהתפילה עושה, היא עושה בעדינו, כלומר היא מחזקת ומעמיקה את ההגשות העליונות האלה בנו, אבל גם בעולם כולו, ואימנו ביחוסנו לכל אש כולו, הרי כל אחד מאיתנו לא נשמה פרטית, הוא חלק מאגד נשמתי, חלק מכל ההוויה, חלק מכל המציאות, וכשאנחנו מתעלים ומתוכן יותר ויותר מתמלאת בנו ההרגשה העליונה העדינה הזאת, שהרב קרא לזה הקדושה הזאת, תמצית ספירת אוכל הלווין, זה גם בעצם יותר מביא לעולם כולו את הרגשות האלה. כמו שראינו גם פסקה הקודמת, התפילה היא פעולה גדולה מאוד. בסדר? היא עושה בעדנו ואימנו ויחוסנו לכל היש כולו. כלומר, נכון, זה פועל ביחס לכל העולם. כל העולם סופג את הרגשות העליונים האלה. לכל החיים והמציאות, לכל הרכב. העבר, קודם כל, אנחנו, כל מה שקלטנו, אנחנו יותר מעמיקים בתוכנו. העתיד, ומתוך זה גם מתפתחת בנו גם שאיפה לעתיד, בנו ובעולם כולו. שאיפות יותר עדינות, שאיפות יותר שמתאימות לנשמה. הנשמה יותר תופסת שהייתה בנו, יותר חודרת תוכנו, ומילא מכוון את העולם לעתיד. והעובד, והמעמד שלנו בעובד, גם כדי לא מתחזק, והנשמה יותר ויותר נמצא בתוכנו. כלומר, אדם המתפלל זה אדם אחר. יש ביטוי של הרב דוב זינגר, ששמעתי ממנו, הוא לא, לא זוכר איך הוא אמר את זה, אבל הכינויים בעולם המחקרי של התפתחות האדם, נכון, של האבולוציה, זה יש הומו זה, הומו ספינס, הומו זה, לא זוכר את הביטוי. יש תיאורים של האדם לפי התפתחויות שלו. יש האדם השכלי, זה מילים, הומו זה אנושיות, נכון? זה אדם. זה כל האדם היום, האדם החושב, ויש האדם, נגיד רק הצומח, ויש רק האדם האוכל, יש כל התפתחויות, האדם מתפלל. האדם מתפלל. זה האדם. מהות האדם. שיא פעולה אנושית שאדם בסוף פסקה הקודמת ראינו. נכון, עם כל השיפורים, אני אקפוץ עוד פעם, בסוף סוף פסקה הקודמת, יחד עם כל התכונות העולמיות, כל הפיתוחים, נכון? אני רק קורא ככה בלצת ארבע שורות האחרונות, חמש שורות האחרונות. עם כל התכונות העולמיות, העליונות והתחתונות, עם כל ההשתלמויות המעשיות, החברתיות, השכליות, המלאכותיות, כל מה שבן אדם עושה, כל התפתחויות, שאדם הולך ומשתלב, מגיע באופן משופר להרחבת חיה והנמתה, כל מה שהוא מרחיב את החיים, מנעים אותם, והעולם מסתדר בחיצוניותו, תבוא בראש כולם אותה הסתרב דוד. הדבר שהכי הכי הכי מביא, מוציא האדם על ידו מלקוח אל הפועל את שלמותו ואת הכוחות, הכישרונות שנמצאים בתוכו, זה בעבודת התפילה. הוא יותר זורע בתוכו, יותר מטביע בתוכו ובעולם כולו את הקשר הדק הזה, הדין המורגש לא מורגש, שהעולם כל כך כולו בזמן מסובך, כל כך לא מצליח למצוא אותו, כל כך כוסף, כל כך מבקש, כל כך לא מסופך מהקיים, אבל לא יודע להגדיר עצמו מה הוא כן בדיוק רוצה. הוא לא מרוצה רק בחיים חומריים, הוא לא מרוצה רק בזה שיש לו סדרים, הוא חוצף לגודל מסוים, לשלמות גדולה, לשלמות, את כל זה אנחנו יותר הולכים וזורעים, איזה? את ההגשה העליונה הזאת, וזה העבר, העתיד והעובד. סיף הרב קוק, ומה נפלאו ההופעות, כלומר ההשפעות, מה נסגבו ההתנצצויות ההולכות ומתגברות מכל תפילה. אפילו כשהיא הראית פרטית ומבודדה, קל וחומר שהיא קבועה, כללית וחברתית, אפילו פעולה חד פעמית שאני מתפלל וכוסף ומבקש משהו אחד, כמה בתוכי זה מעמיק יותר את ההגשה העליונה הקדושה, וכמה שאני קשור לכל העולם יותר הוטבע בעולם, יותר אופנם בעולם הרגש הזה, הקשר הזה, וזה לא רק בנו אלא חברתי כללי קבועה, ודאי עוד יותר ככל שזה יותר קבוע, כבר זה משהו מסודר, בונים כאן מערכת מסודרת של קשר ומפנימים יותר ויותר את הקשר הנבדל הזה וכללית, שזה פועל על יותר ויותר אנשים בחברה. היא נובעת מהתפילה, מהמעיין האלוקי. נקודת המוצא, כמו שראינו פסקה ב', נכון, היא התפילה באה לתיקונה, כי היא מתוך המחשבה שהנשמה היא תמיד מתפללת. אז היא נובעת מאיפה? הבקשה הזאת, התפילה הזאת, היא נובעת מהמעיין האלוקי העליון, שכל המרום והקדוש, כל הניסה והנשגב בו כלולי ומנו נובעים. התפילה מתחילה מנקודת התמצית הפנימית הרוחנית והעמוקה ביותר, שממנו כל האידיאלים שבתוכנו וכל הכיסופים שבתוכנו וכל השתמרות שבתוכנו, משם הכל נובע. ולאליו היא שווה באדירות כוח. כלומר, אחרי התפילה, התפילה עצמה היא חשיפה של הקשר הזה שמגיע משם, ואחרי שאנחנו גם מתפללים, אז אנחנו מתפתחת בתוכנו תודעה שיש קשר, שיש מעיין ויש מקום. אז לכן אנחנו חוזרים, התפילה היא קודם כל מגיעה משם, ואחרי שבתוכנו יותר הפנמנו את הדבר הזה, אז אנחנו חוזרים כלפי הקדוש ברוך הוא, נכון, עם עוצמה יותר גדולה, עם ודאות יותר גדולה של ההרגשה העליונה הקדושה הזאת. עוד פעם, בואו נראה את זה לפנים, משפטים קצת מסובכים, אמרתי לך, הפרק הראשון הוא יותר, אחרי זה זה יהיה יותר טוב, אבל עכשיו זה התיאוריה. הלימודים התיאורטיים, אחרי זה כבר יראה יותר למעשה. היא נובעת, נכון? כמו שאמרנו, מהמעיין האלוקי, נכון? נקודת המוסה, יש מעיין שממנו כל הקשר מתחיל. שכל המרום והקדוש, כל הניסה והנשגב שבאנו, כן? כל הבקשות האלו, בו כלולים בבעיין הזה, וממנה הם נובעים, הכל נובע, כל הבקשות, אנחנו מציעים לזה שיש לנו קשר אדיר, נקודת מפגש, ממשק עם הנבדל, עם העליון. ואליו, אחרי התפילה, משווה באדירות כוח, נחצה חיזוק, הופנם הקשר, התעצם הקשר, אז אנחנו חוזרים, נכון? אחרי זה אנחנו חוזרים יותר ומכירים את הקשר הזה. בחיל, בחוסן, מלא קודש קודשים. עכשיו מוסיף על הביטוי, ומוסיפה היא ברכה במעיין החיים. יוצא כבר דבר נוסף. לא רק שאנחנו מודעים לזה שיש קשר משם זה נובע, ואנחנו מכירים את זה יותר, עכשיו אנחנו פועלים דבר שנקרא ברכה. מה זה ברכה? טוב, אז זה כאן, גם כן, הנפש החיים הכי במושג הזה ברכה מאוד, אתם בטח מכירים, ישר בית.
להבריך.
כן, להבריך, נכון, מלשון להבריך. אבל להבריך זה לא להבריך את הגמלים, אלא כאן להבריך את
הצמח,
נכון. הנפש החיים, חיים בלוז'ין, מאוד מסתפק על המילה תיבה, ברוך. מה זה המילה ברוך, נכון? מה, אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא? מה הכוונה שאנחנו מברכים את השם? אז כאן אומר נפש החיים, יסוד מאוד גדול. ברוך, הכוונה שזה לא שאנחנו מברכים אותו, אלא מרבים גילויו. גורמים שיותר ויותר יתגלה הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מברכים את השם, זה לא מברכים אותו, את האיש, אלא שיותר ויותר יתגלה, כן, ברוך אתה השם, רופא, מברך השנים. כלומר, בהיותך משפיע, ברכה לשנים, יותר תתברך, תתגלה ותתפשט. המילה ברכה, זה נכון, כמו שאמרת, זה לקחת שורש ושיתפשט יותר ויותר. נכון? זה אחד מעניין, המהר"ל אומר, ברכה זה אותיות בית, דיברנו, לא? בית רש כף, נכון? שתיים
בברכות,
ובעשרות ובמאות. כלומר, לקחת את השורש ולהמשיך אותו, להפשיט אותו, שיתפשט. אז זה מה שאומר הכוח. אז אחרי זה, יש גם יותר מזה. מוסיפה היא ברכה במעיין החיים. פעם שמעתי שכתוב, אשר סידור, לא סידור של השלה, אחד הסידורים כתוב שהתפילה היא כמו, כגמול עלי אמו, נכון? כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, ככה אנחנו עושים לתפילה. מה זה גמול עלי אמו? זה סידור, כל הסידור הזה, סידור, לא תפילה, זה סידור של אחד מחשובי, מגדולי המקובלים האחרונים, לפני כ-300-400 שנה, במשפחתו של השלה, שכתוב שם שזה גמול עלי אמו, מה זה גמול עלי אמו? אני שמעתי את זה פעם, שזה כמו תינוק, שהוא יונק, אז הוא לא רק שואב חלב מהאימא בזמן שהוא יונק, אלא זה דבר ידוע, זה דבר גם נכון היום, לא יודע איך עובד, אלא זה יוצר אצל האימא יותר ויותר חלב. ככל שיותר ויותר זה, ואם תפסיק, זה גם אותו דבר גם לגבי פרות, פרות וזה, אם היא תפסיק לזה, היא תפסיק להניב, גם החלב יתמעט. וככל שיותר יונקים, זה רק יוצר יותר חלב. אז ככל שיותר פנייה לקדוש ברוך הוא, אז זה הקדוש ברוך הוא משפיע גם כן. זה יוצר ברכה. זה הכוונה אולי, מה שכתוב כאן. כלומר, הוא מוסיפה היא ברכה במעיין החיים. היא שבה אל המקור, והתפילה לא רק יוצרת קשר ובקשה, אלא בזכות התפילה נוצרת השפעה יותר גדולה. ההנהגה האלוקית יותר מתגלית, יותר מתרמשת. יש יותר רצון להרבות, יותר רצון לברך אותנו. זה הכל הברור. נכון? התינוק יותר יונק, אז החלב מתרבה. ככה גם התפילה, כי גמול עלי אמו, נכון? הולך, אז הוא מוסיפה את ברכה במעיין החיים. המעיין הולך וגדל. בזכות הבקשה שלנו, כלומר בזכות ההכרת הקשר, בזכות שאנחנו מפנימים את הקשר, האלוקות יותר ויותר יכולה להתפשט ולהתמלות בעולם, ובנתיבות רבות, עכשיו הרב עוד מעט ידבר על זה, אז תיאורים ככה זה, יותר ויותר הקשר הזה וההשפעה האלוקית, מתוך זה שאנחנו קשורים, ככה כותב נפש החיים, כותב כאן דרך השם, כל המציאות של רע וטוב בעולם זה בעצם ריבוי שפע אלוקי, ריבוי קרבה ומיעוט בקרבה, צמצום, נכון? אתה הולך לשיעור של הרב דברי, נכון? רע זה בעצם פחות אלוקי, יותר ויותר אסתרי, טוב זה יותר ויותר גילוי אלוקי, זה המושג רע וטוב. אז נוצר קשר, אז יותר ויותר קיימת ברכה גם במעיין, המעיין יותר מבריך, מסרעף את עץ החיים כולו, העץ החיים כולו הולך ומתפשט, נכון? וזה תנו עוז לאלוקים, נכון? להוסיף כוח בפמליה של מעלה, נכון? הוא מפארת את הנפה, מפארת ומתפשטת, נכון? מתרחבת. פלגיו אשר ישקו, כלומר הפלגים של המעיין, מתחברים אלו באלו, ולשדים רבים ושונים, מפלים של שפע אלוקים, שכל אחד מלא זיו ונערה, ממלא נחלי אדנים, המספיקים עושר ותעמודי אצילות עולמים, מתאגדים יחד והיו למקור ברכה. כאן הרב מביא עוד ביטוי, לנערי אהבת עולם ואהבה רבה. אהבת עולם ואהבה רבה, אתם יודעים שאנחנו מדברים על שתי נוסחאות, בשביל השירות זה ספרדים, אשכרה. ספרד יש לו קשר ביום ובלילה, לא? תמיד אומרים אהבת עולם, אהבה רבה, נכון? אומרים אהבת עולם, גם הלילה וגם בוקר, אתם אומרים?
אני בשים שלום, יש הבדל בשלום רב
לשים.
אהבת עולם. אהבת עולם, תמיד אתם אומרים אהבת עולם, גם בוקר, גם בערב?
כי בספרד אומרים תמיד אהבת עולם.
רבת?
בספרד תמיד אומרים אהבת עולם.
אהבת עולם.
אבל מזיל אהבה רבה זה כאשר, כאילו אהבת עולם זה בחושר, דווקא שאתה לא יודע לכן אתה מאמין, כאילו זה אהבה נצחית, זה אהבה רבה שאתה רואה אותה באור, ביום.
זה הריבוי. יש את הריבוי ויש את הנצחיות.
או, בדיוק, בדיוק, אהבה רבה זה שהאהבה הולכת ומתרבה, הולכת ומתרחבת. זה מה שדיברנו, ברכה, חסר ברכה. אהבת עולם זה אהבה נצחית. אהבה קבועה שלא שרה. בדיוק, נכון. מה אמר לו, אני לא זוכר את זה, מה, בכל עבודה כנראה. שאהבת עולם מה אומר?
אבל חושב,
יש יציבות, זה לא זמן שיהיה פריחה והצמחה, אלא זה נמצא. יש יציבות קבועה, נכון. אז יפה, אז מה עושה אותנו התפילה? היא מעמיקה, בואו נראה את המשפט הזה. והיו למקור ברכה לנהרי אהבת עולם, ואהבה רבה. אהבת עולם, האהבה הנצחית, הקשר החזק עומד, יציב, אהבת עולם, עומדת, קיימת. זה דבר אחד שאנחנו מרוויחים בתפילה. ודבר נוסף, אהבה רבה, יש השפעה, יש ריבוי, יש תוספת. זה אולי ביום, זהו, אז כאן הורים גם ביום ספרדים נראו אהבת עולם, והבוקר איך אתם הורים ספרדים דברים האלה מאוד מדויקים לפי הקלטם אהבת עולם. טוב, אבל יש, נראה לי, הרב עצמו באשכנז, בואו נראה איך את כל כותבים ביום. זה אשכנז, הרב עצמו זה עולה תריעה זה אשכנז, איך פה כתוב? בבוקר אהבה רבה, בבוקר אהבה רבה, בלילה תפילת ערבית, יש כאן תפילת ערבית, כן, יש תפילת ערבית, בלילה, אהבת עולם, הנה, גם המהר"ל היה אשכנזי. לא, באמת, זה לא אשכנזי, זה היה אשכנזי המקורי. אבל אחרי זה, הספרד זה בעצם ניגון לספרדי. אבל כאן, אז בסדר, אז אנחנו לא נושא שלנו, אז מה זה אומר? חזרנו את הפסקה, תפילה היא מעמקת בנו את ההגשה לנה הקשר הקיים, והיא מוסיפה עוד זורת בנו זרעים חדשים בנו, הוא במקור האלוקי, המקור נמצא, הוא קשור, אבל אנחנו מוסיפים ברכה. בסדר, זה נכנס לתוך המילים. מה דן? כן, יופי. מתנדיח, והיו למקור ברכה לנערי אהבת עולם, ואהבה רבה, וברכה ושלום לכל היקום. הנה, ברכה נוספת, נוספת. בוא אהבה רבה וברכה, נכון? ברכה ושלום לכל היקום. ותפילת ישראל. ותפילת ישראל. מי יהיה מעניין לראות אחרי זה באמת בנתיבות בנתון העבודה, אתה מספיק לך בשביל. אין כמה דחן? ותפילת ישראל והיא נשאה למרום הקודש. מה זאת אומרת שתפילת ישראל? שתפילת ישראל פונה לנקודת המקור. מה היא נקודת המקור? מה זה מרום הקודש? איפה נקודת הקודש הזאת מרוכזת? אז תזכרו עוד אחד?
זה לא, זה...
רצה עוד?
לא, כן, אבל זה...
אז דיפר, זה כבר.
אני לא מכתיבה?
זה לא משנה, אנחנו... בסדר, אני סומך עליך, אני אסתכל על זה פעם.
יש לנו, יש לנו. יש לנו במקום. יש לנו
חושי במקום.
יש במקום.
בסוף, סוף. בסדר. אוקיי, ותפילת ישראל, והיא נסעה למרום הקודש, כלומר, כשהיא מכירה את נקודת השורש שלה, מה זה מרום הקודש? והיא רכזה בארץ חמדת עולמית, תודה רבה, שמתרכזת בארץ חמדת עולמית, כלומר, שהתפילה מופנית לכיוון ארץ ישראל, שזה נקודת המעיין, ויותר בזה. מתוך ארץ ישראל, ובמרום מכל מקדש של אוקי עולם, מכיוון המקדש, אדון כל המעשים ברוך הוא, אז כיוון שאנחנו פונים אל השורש, נכון? שעם ישראל מפונה למקום ההוא, אז לכן אנחנו פונים לאותו מקום, אנחנו שואבים את, את הנקודה מהמעיין המקורי. זה לא רק פניית פנים, אלא אנחנו מתחברים לנקודה הכי פנימית. נקודת השפע של המעיין לעולם שלנו, נכון? משם מושתת העולם, נכון? אבן השתייה, שמשם מושתת העולם, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. אז זה מושתת העולם, אהבת עולם, היסוד, אנחנו נקראים ליסוד, ומשם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. משם מקום מתפשט גם כן. אז אנחנו מתקשרים לנקודה הזאת, מכירים, משיגים, מנסים לחשוף, מעמיקים בתוכנו את הקשר לנקודת נקודת ציון הפנימית, כמו שאנחנו קורא לזה, באורות נקודת ציון הפנימית. נקודת ציון הפנימית. זה לא, יש נקודת ציון מקור, אבל נקודת ציון היא בעצם באמת הנקודת ציון הפנימית שבתוכנו. נכון מה שנפש החיים כותב, שאנחנו עצמנו, אנחנו בית מקדש. האדם עצמו, נכון, בשער א', כותב שם שהאדם עצמו בנוי לפי סדרי עולמות, שם הוא כותב דברים מאוד חריפים, לכן דרך השם מחשבותיך, אתה מכניס כביכול, לא מכבד, אצלם לאחד, עוד ה... לא, יותר גרוע מטיטוס מה שהוא עשה עם אותה אישה, כך הוא כותב. אבל בצד השני, אנחנו נמצאים מאוד מאוד פנימיים. בכל אופן, ובמרום בכל מקדש של אוקיי ישראל, אדון כל המעשים ברוך הוא, שיתפי נאורים עוברים בכל עולמים. אנחנו פונים אל השורש, ושיתפי נאורים, נכון מהשורש, עוד שיתפים של נערה עוברים בכל העולמות. נשמות מרובבות מתחדשות, בזיב של מעלה, הנה יש לנו כאן, מרובבות מתחדשות, נכון? ריבוי. מתחדשות, אהבה רבה, הרבה השפעה, והאידיאלים העליונים, אידיאלים, התכנים העליונים, מתנסים בגאות קדושה, מתנסים מתחזקים, מוצאים את מקום השורש שלהם, נכון? מתנסים. כלומר, מתחזקים, מתרוממים להם נקודת היציבות המרשונית שלהם, והכבוד העליון מתברך עד יד, ברוך כבוד השם, כיווי כבוד השם מגיע, מאיפה?
מקומו.
טוב, זה באמת, בסופו זה לא ספק קשות, אני גם לא הכל פה, אתם רואים שלא הכל פה לי ב-100%, אני מנסה ככה יושב לפני ולראות, אבל זה דברים באמת מאוד מאוד ארוכים. איך יש מאמר על הרב שיצא עולת ראייה משפטיו, כך היה מתפלל. כאילו זה, אנחנו נוספים פה לחוויות מאוד עמוקות, הרב מאוד גדולות, מאוד גבוהות של המקומות שמתוכם הרב מתפלל. ככה אנחנו סופרים, ונראה כאן נקודות עולם דרך, ונראה לי בית, זה מורת נתיב העבודה, יש לי לנו את זה. אז בסדר, זה הפרטים של התיאוריה, באמת יותר עמוק, כל זה קצת יותר. מה זה צריך להיות אז לפי הסדר? קריאה עצמה, לקרות קריאה עצמה, הנה, נוכל ראשונה. אהבה רבה. מה שאתה כותב כאן, ויותר זין צריך להיות, לא? הנה, לא, זה באמת ויציב באמת באמונה.
אני
מאחר. אחרי או לפני?
לא, כמו זה,
אחרי... הנה, הגאונים הכירו לעולם שחרית, הנה, אהבה רבה ואהבת עולם. תערבית אהבת עולם, ככה גאונים הכריעו. ויראה, כי ההפרש בין אהבה רבה ובין אהבת עולם. כי אהבה רבה, הברכה היא על גודל האהבה. גודל, כאילו. ואהבת עולם היא על נצחיות האהבה הזאת. וכל אחד נהיה מיוחד, גודל אהבה בפני עצמה. ונצחיות אהבה בפני עצמה. וכך פליגר, למה רדיף גודל אהבה? למה רדיף נצחיות אהבה. הנה, גודל, כמה שהיא הולכת לגודלת. ואחד יותר היא הקיימות שלך. וכך אני של אהבה יתרה, נוספת. אנחנו אומרים ביום אהבה רבה, אבל בלילה אתה מסתבר לומר אהבת עולם, שאין בלילה פנו מהירות. אנחנו לא רואים את השפע ואת הברכה. אנחנו מאמינים, אבל כי גם בלילה הכל יד השם יתברך עושה. ולכן זה גם קשור, באמת ביציב שחרית, באמת אמונה ערבית, באמת ושאלה הוא סימן הגלות, אני שיבוכו שרוצות לנאות גאולה, באמת ואמונה. ודאי יש לומר אהבת עולם דווקא בלילה. כי השם לא אחרב אותנו אהבת עולם גם בגלות, גם מצבים שחושך לא רואים בכלל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.